ובוקר טוב, אנחנו בספר שמות פרק למד, ואנחנו בתחילת פרשת כי תישא, והגענו אל פסוק למד, ואת אהרון ואת בניו תמשך וקידשת אותם לכהן לי. זאת אומרת שמלבד משיכת המשכן יש משיכת הכהנים, הם כמו כלים של המקדש, הם בטלים אל המקדש. ואל בני ישראל תדבר למור, שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. כלומר, לא שצריך לעשות לדורותיכם, אלא זה יישאר לעולמים. על בשר אדם לא יישח, ומתכונתו לא תעשו כמוהו, קודש הוא, קודש יהיה לכם. איש אשר ירקח כמו ואשר ייתן ממנו על זר ונחרט מעמיו. זאת אומרת, לא, אין איסור כמובן לעשות שמן המשחה כזה, אבל אסור לקחת שמן כזה ולסוך על זר. ובמתכונתו, כן. אבל אם אתה עושה כמתכונתו ולא סך, לא קרה כלום. כן. אלא הכוונה, אסור להשתמש גם בשמן שעשה משה, ואם יעשו כמו השמן שעשה משה, גם אותו אסור לסור. מה?
הרוקחו חייב.
כן, ככה משמע. טוב, אני אף פעם לא עשיתי שמן המשחה, אז אני בסדר. כן, נבדוק את זה. טוב, פסוק למד דלת.
זה
חייב קראת. חייב קראת. נכנת מהמה. אז מה זה חייב קראת? זה חומרה מיוחדת בדין מלכות. כן, הרמב״ם אומר, מה זה קראת? שזה מלכות, עם הידיעה שזה חמור. עכשיו, מה זאת אומרת הידיעה שזה חמור? אז יש בגמרא שאדם מת לפני גיל 60. לפי הירושלמי, לפני גיל 50. אז, אבל אם הוא מת בגיל 52, אז זה בסדר, כי זה מותו של שמואל הנביא.
כן.
אז זה, לא, יקרת, הכוונה מהעולם הבא. כשכתוב ונחרט, זה לא אומר שאין לו חלק לעולם הבא. זה דבר שבציבור מאוד מקובל לחשוב שכל קרת זה נחרט מהעולם הבא, אבל הרמב"ן כבר הסביר שזה לא תמיד. רק כשכתוב יקרת, תיקרת. כשכתוב שניהם, עולם הזה ועולם הבא.
על מה כתוב את הדבר הזה?
מה זה?
על מה כתוב? יקרת,
יקרת? יקרת, זה כתוב על עבודה זרה. על מגדש, לא, זה מה שיש. אבל יש להבין מה זה ונחרט מעמיו, הביטוי מעמיו, כאילו שהוא נבדל מן האומה. וזה דבר שהוא מיוחד מאוד. זאת אומרת, בימינו, כשהתורה רוצה לאיים במשהו, היא אומרת לאדם, אם אתה תעשה את המעשה החמור הזה, אתה תהפוך להיות אינדיבידואל, אתה תהיה נחרט מן העם. בתפיסה המודרנית, כאשר אדם הופך לאינדיבידואל, זה פרס. כן, המימוש העצמי, אני. וזה מעניין מאוד לראות שדווקא בימי קדם, האדם ראה את עצמו קודם כל כחלק מן הקולקטיב, ומתוך כך כפרט. מה שאין כן בימינו, שאדם רואה את עצמו קודם כל כפרט, ואחר כך שייך אל הקולקטיב. השאלה, באיזה עולם אנשים יותר מאושרים? כי אפשר לראות שהעולם המערבי הגיע למצב כזה, שלפרט יש כל הנתונים בשביל להגיע למה שקוראים להיות מאושר. ואנחנו לא רואים שהחברה האינדיבידואליסטית של ימינו יצרה אנשים יותר מאושרים מאשר החברה הקולקטיביסטית של פעם. אז באמת שאלה גדולה. לכל פנים, התורה אומרת לנו, אם אתה עושה כך וכך, התוצאה היא היכרתות מן ההחרטה, מן הכלל. בסדר. ויאמר השם אל משה, פסוק למדלת, קח לך סמים, השבוע אנחנו עוברים לקטורת. אז כפי שציינו, ההבדל המהותי בין שמן המשחה לבין הקטורת, ששמן המשחה הוא קיים לנצח, לעומת זה הקטורת צריך לחדש את המלאי כל הזמן. כן, לא מספיק, כלומר, כל פעם שורפים את הקטורת, אז מה נשאר? צריך לעשות עוד. כן, אז זה כנגד הנצח וההוד, מידותיהם של משה ואהרון. מידת הנצח זה שייך למשה, ולכן זה שמן המשחה. ההוד זה היופי, הנוי, האסתטיקה, אבל זה דבר שצריך לחדש אותו תמיד, וזה שייך אל תורת אהרון. ואומר השם אל משה, קח לך סמים. נתן, מה?
אה? דין זרע.
לא הבנתי כלום.
למה בכהונה, אז זה נצח, זה הולך לבנך, שמשה שהוא נצח,
ולא... אה, זו, זה באמת שאלה יפה. מצד אחד אתה אומר משה הוא נצח, והכהן הוא הוד. אבל אנחנו רואים שאין למשה המשך במשרה שלו, לעומת הכהונה שיש המשך של משרה לדורות. כן. אז מסביר הרב קוק במדבר שור, שמשה היה במדרגה של למעלה מדורו. הרבה למעלה מדורו, כדי להוציא את העם מן השפלות, היה צריך מישהו שהוא מעל. ולכן הוא לא יכול, הוא לא מעורה במהלך ההיסטורי. אז דווקא בגלל נצחיותו, אין לו הופעה במציאות הנמוכה. לעומת זה, אהרון, שהוא היה אהוב על כולם, גדל עם כולם, במצרים וכדומה, אז הוא מפתח סגנון של קדושה אנושית, שמאורה עם דעת הבריות. ולכן דווקא הוא, באופן פרדוקסלי, הוא נצחי. אגב, גם לפי הקבלה, הנצח וההוד פעמים רבות נחשבים לספירה אחת. לפעמים שתי ספירות, לפעמים ספירה אחת. נצח שבהוד והוד שבנצח, הכל מתחבר. ואומר השם אל משה, קח לך סמים, נטף ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה זכה, בד בבד יהיה. אז כמה זה יוצא לנו? נטף ושחלת וחלבנה ולבונה, אז זה ארבעה. אבל מה אם, לא יודע, נטף, שחלת וחלבנה זה שלוש, ולבונה זה ארבע, כן. עכשיו, מה אם קח לך סמים, ועוד פעם, סמים. אז זה מה שמשלים לאחד עשר סמנים. כן, הרי פעמיים כתוב סמים. אז יש הסמים הראשונים, הסמים האחרונים, סך הכל יוצא תשעה, יוצא אחד עשר סמני הקטורת, בד בבד יהיה. עכשיו השאלה היא, למה צריך 11 סמנים? הרי כל דבר חשוב הוא אצלנו בעשרה או בשבעה. אבל 11 זה לא נשמע רגיל. כן? 11 זה כנגד הקליפות. כן? כל דבר, הרי כתוב בספר יצירה, על 10 ספירות שהן 10 ולא 9, 10 ולא 11. פה אנחנו רואים 11, אז גם יש כנגד האור המקיף. אבל עיקר העניין הוא פה שיש החלבנה. מה? קליפה, אור מקיף זה דווקא קליפה. כן, אבל יש גם, יש פה גם היסוד של הקליפה, שבא לידי ביטוי בחלבנה. ולכן זה 11. הרב קוק אומר בעולת ראייה, שבעצם 11, זה מי שיודע מתמטיקה, זה 10 ועוד 1. כן, 10 זה הכללות, ו1 זה הפרטיות. ואז ההשלמה של, כיוון שהקטורת היא השלימות היותר עליונה, אז היא כוללת גם 10 וגם עוד 1. סך הכל יוצא 11 סמנים. עכשיו יש בעיה עם הזיהוי של כל אחד ואחד מן המרכיבים, מה זה הצורי, מה זה הציפורן וכו'. יש על זה ספרות ענפה שהתפתחה בימינו. כן, של חוקרים מכל מיני סוגים, ביניהם פרופסור יהודה פליקס, שהלכו ובדקו על פי המקורות הקדומים על כל אחד ואחד מן הסמנים האלה מה הם. עד היום הזה יש איזושהי מחלוקת, למשל לגבי המור. אז הרמב״ם כתב שהמור זה מן החי, ואילו הראב"ד כתב, וגם רבנו סעדיה גאון, שהמור זה מן הצומח. האמת היא, יש גם צמח שקוראים בו מור, ויש גם בלוטה, במה שנקרא אל המוסק. אז גם כן, יש שם משהו שמייצר איזה ריח, והשאלה האם זה דם או לא דם. כן, הראב"ד הבין שזה דם, אז הוא אמר, לא יכול להיות ששמים דם במסמני הקטורת, אבל בעצם מדובר בסוג מסוים של הפרשה.